שלום לכולם, אנחנו סיימנו את החטיבה הראשונה של דברים המעכבים את התפילה. אנחנו עוברים לחטיבה השנייה, שזה כיסוי הערווה. אומר הרמב"ם, כיסוי הערווה כיצד? אף על פי שכיסה ערוותו כדרך שמחסה לקריאת שמע, לא יתפלל עד שיחסה את ליבו. ואם לא כיסה ליבו או שנאנס ואין לו במה יחסה, הועיל וכיסה ערוותו והתפלל יצא, ולכתחילה לא יעשה. האמת היא שלשון הרמב״ם כאן היא פרדוקסלית. שכן, הרמב״ם כותב בכותרת כיסוי הערווה כיצד, ואז הוא כותב, אף על פי שכיסה ערוותו, לא יתפלל עד שיחסה את ליבו. אז הדין הוא לא כיסוי הערווה, מהו הדין?
כיסוי הלב.
כיסוי הלב, או יותר מכיסוי הערווה, כן? מה אתה אומר? אבל יש פה איזה עניין לשוני שדורש התייחסות, כלומר, ואני אפרט קצת את הדברים. תראו, הדברים שאנחנו לומדים כאן בפרק הזה, שהרמב"ם נתן לה כותרת מאוד בהירה, חמישה הדברים מעכבים את התפילה, הדברים האלה ברובם, לא כולם, מופיעים גם בהלכות קריאת שמע, וכבר למדנו אותם. והאמת, אני ברשותכם אסוג קצת מהרמב"ם, אני אלך קצת אחורה למשניות. מי שמעיין במשניות ברכות יכול לראות את המבנה של החטיבה הראשונה, שזה פרקים א' עד ה', ששני הפרקים הראשונים, א' וב', עוסקים בעיקר בקריאת שמע, ופרקים ד' ה' עוסקים בתפילה. כל מי שמעיין בפרקים רואה שיש תקבולת מאוד מאוד ברורה בין שתי החטיבות האלה. הם עוסקים כמעט באותם נושאים, וההשוואה בין הפרקים מלמדת על ההבדל בין קריאת שמע לבין תפילה. פרק א' בברכות מתחיל לעסוק בענייני הזמן, פרק ד' בברכות גם עוסק בזמן התפילה. קריאת שמע היא פעמיים ביום, והזמן שלה הוא שחרית וערבית, ואילו מתפילה, כפי שלמדנו, הזמן שלה הוא בוקר, אחרי צהריים. ממשיכים להמשך פרק א', כל הדיון שם על מקום שאמרו, סליחה, עוד לפני כן, על התנוחה בקריאת שמע. קריאת שמע אדם קורא
בשכיבה ובקימה,
כדרכו, איך שהוא רוצה, כשיטת בית הלל. ומה זאת תפילה? איך אדם מתפלל? היה רוכב על החמור, מה הוא עושה? ירד. צריך לעמוד בתפילה, צריך לכוון לכיוון מסוים. נושא דומה, פער מאוד גדול בהלכה. מתקדמים ליחידה הבאה, נושא נוסח הקבע. גם הוא נושא שמאוד מאוד חוזר על עצמו בתפילה. מחלוקת רבה גמליאל, רבי ישוע, רבי עקיבא, עסקנו פה כאן. עומק ההבדל אבל בעיקר בולט במעבר לפרק ב' ובמעבר לפרק ה', כאשר עוסקים בנושא הכוונה. בקריאת שמע כתוב, היה קורא בתורה והגיע הזמן, המקרא, אם כיוון ליבו יצא. כאילו כוונה בקריאת שמע זה כמו לחוץ הכפתור. חשבת? יצא, לא חשב, לא יצא. לעומת זאת, מה כתוב בתפילה? מה כתוב שם? אין עודים להתפלל לתוך כובד ראש. צריך להתכוונן, זה לא כוונה שמגיעים אליה באופן מיידי. והדבר הזה בולט גם בהמשך, בפרק ב', בנושא ההפסקות. אם מישהו מפריע לך, ורמדנו על זה, וכשלמדנו ללכות קריאת שמע, שבפשוטה הוא משל דברי הרמב״ם, הבעיה היא לא רק הדיבור שהוא ההפסק, אלא הבעיה היא שזה מפריע לריכוז, מפריע לכוונה. אדם קורא קריאת שמע, ומישהו פתאום מתחיל לדבר איתו. הבעיה היא לא רק הדיבורים בתפילה, לא רק היא אסור לדבר, זה מפריע לריכוז, זה מפריע לסביבה, שכל מי שמדבר בתפילה שידע שהוא מפריע לזה שיושב לידו. אני מקבל תלונות מאנשים, הם גם רגילים לסגנון של רב אמריקאי שקם ודוחק על השולחן וצועק על כולם, משהו שאני עוד לא יודע לעשות, אין לי מנדט לעשות את זה, כן? אבל זה מפריע, זה מפריע לה, כלומר הבעיה בדיבור זה הפרעה. מה כתוב בתפילה, בפשוטה של המשנה, בניגוד לקריאת שמע, שהוא יכול להפסיק מפני היראה, מפני הכבוד, בין הפרקים, יש כל מיני תחנות, הפסקה. מה כתוב בתפילה? אפילו המלך שואל בשלמה, הרי זה כנגד מפני היראה, לא ישיב לו. אפילו נחש כרוך על הקיבה. עכשיו, פשוטה של המשנה, אתה לא מפסיק בכלל. כלומר, יש נושאים מאוד דומים, ודווקא בגלל שהנושאים דומים, על מה אפשר לעמוד, על עומק ההבדל בין קריאת שמע ותפילה, שזה מאוד ברור מה ההבדל. קריאת שמע, האדם מקבל עליו מלכות שמיים, הוא צריך להכריז הכרזה, הוא צריך לחשוב על ההכרזה הזאת. בתפילה לעומת זאת, הוא עומד לפני המלך, הוא ממש נמצא בלשכה של המלך. בלשון הירושלמי, כשהוא בא להסביר את חובת סמיכות גולה לתפילה, שמצרפים בעצם שני מוסדות הלכתיים שהם לעמיתו של דבר שונים האחד מהשני, אומר הירושלמי, מי שקורא קריאת שמע ולא מתפלל מיד אחריו, דומה לאדם שדופק על הדלת של המלך, והמלך פותח את הדלת והוא לא נכנס פנימה. קריאת שמע זה להיות בחוץ, זה לדפוק על הדלת. תפילה זה להיכנס פנימה. שאני גם אוסיף במאמר מוסגר, כל מי שקורא את דברי הירושלמי אלה מיד שומע את הדיאלוג בין דברי הגמרא לבין שיר השירים. בשיר השירים הקדוש ברוך הוא דופק בדלת שלנו, והראיה עצלנית ולא קמה. ומה שאומר הירושלמי, ועדיין בעולם של הסתר פנים, מי שצריך לדפוק בדלת זה אנחנו. על הקדוש ברוך הוא, בניגוד אלינו, אם אתה דופק בדלת הוא פותח אותו, אתה רק צריך להיכנס. היוזמה צריכה להיות שלנו, אנחנו צריכים להתקדם קדימה. ובכל אופן, המוסדות האלה מוסדות שונים. ובחזור לרמב״ם, גם כשלוקחים את פרק ד' ומשווים אותו לפרק המקביל שלו בלכות קריאת שמע, שזה פרק ג' בלכות קריאת שמע שלמדנו אותו כשישבנו שם, אפשר לראות דמיון גדול בהלכות בסדר היום, ודווקא בגלל זה זה יכול להבליט יותר את עומק ההבדל בין קריאת שמע לבין תפילה, כן? וכך למשל, אני חוזר לחטיבה הראשונה, טהרת הידיים. ראינו שההבדל נראה טכני שם. לא כל ההבדלים אני אוכל להסביר באופן מהותי. אבל אם בלכות קריאת שמע, רמב״ם כותב, הקורא קריאת שמע רוחץ ידיו במים קודם שיקרא. הגיע זמן קריאה ולא מצא מים, לא יאחר קריאתיו, ילך לבקש המים, אלא מקנח ידיו באפר או בצרור. אז כאן ראינו, ואני מחזק את הפרשנות שפרשנו בשבוע שעבר, של לעכב הכוונה, לא שזה מעכב שאתה צריך לחזור, אלא מה הכוונה?
לחכות.
חמישה דברים מעכבים את התפילה, אף על פי שהגיעו בקריאת שמע, למה אין כותרת כזאת? כי קריאת שמע לפי הרמב״ם, הזמן שלה הוא נקודתי. אז ככה צריך לקרוא את שמע, לא שייך לדבר, לעכב ותחכה עד שתתקן. כלומר, בקריאת שמע לא שמענו לשון, בוא תתקן את המצב. מהסיבה הפשוטה, אין לך הזדמנות לעשות את זה. אין לך זמן לעשות את זה, לכן אין כותרת. חמישה דברים מעכבים את קריאת שמע, אף על פי שהגיע הזמנה. כי בקריאת שמע הגיע הזמן, הזמן הוא 5 דקות. מי קצת לפני הנצח חמה, עד שאת הנצח חמה. הרי לומר קריאת שמע עד 3 שעות לפי הרמב״ם זה רק למי שעבר ואחר, זה לא הזמן באמת. ולכן שם הרמב״ם פשוט כותב, מי שקורא שמע, זה כתוב בלשון חיובית, רוחץ ידיו, כן? ולא מצא מים, כן? אז מה יעשה? אז לא יאחר קריאתה, אלא מיד עפר בצרות ונגמר הסיפור. ההבדל כאן הוא לא הבדל מהותי, כי אלו מוסדות שונים, ההבדל הוא בשפה, בסגנון, כי זה יש לו זמן קצוב וזה אין לו זמן קצוב. אבל כשאנחנו עוברים לכיסוי הערווה, כאן אנחנו לכאורה שומעים לשון אחרת. אנחנו למדנו על כיסוי הערווה בקריאת שמע בפרק ג' מהלכה ט"ז. אני רק אחזור על עיקרי הדברים. כותב הרמב״ם, כשם שאסור לקרות כנגד צואה וממי רגליים עד שירחיק, כך אסור לקרות כנגד הערווה עד שיחזיר פניו. אפילו גוי או קטן לא יקרא כנגד ערוותן, ואפילו הייתה מחיצת זכוכית מפסקת, הועיל והוא רואה את הערווה, אסור לקרות עד שיחזיר פניו, בכל גוף האישה ערווה. ואז הוא כותב, וכשם שאסור לקרות כנגד ערוות אחרים, כך הוא אסור לקרות כנגד ערוותו, לא יקרא כשהוא ערום עד שיחסה ערוותו. הייתה חגורה של בגד או אור או שק על מותניו, אף על פי ששאר גופו ערום, מותר לו לקרות, והוא שלא יעקבו נוגע בערוותו. כאן הרמב״ם כותב בפוטרות גדול מאוד, מה יסוד האיסור של לקרוא כנגד הערווה. אמרנו על זה בשעתו, שזה בעיית הראייה, זוכרים? איך פותרים את הבעיה? רמב״ם גם מתאר מה שברור בהלכות קריאת שמע, שהגדרת ערווה זה ערווה ממש. וברגע שאדם מכסה את ערוותו, את אזור איבר המין, הוא יכול לקרוא שמע. לכן כותב הרמב״ם מפורש, אני קורא, אסור לקרות כנגד ערוותו, לא יקרא כשהוא ערום עד שיחסה ערוותו. הייתה חבורה של בגד או אור או שק על מותניו, אך על פי ששאר גופו ערום, מותר לו לקרות. לעומת זאת, כותב הרמב״ם בהלכות תפילה, אני חוזר להלכה שלנו, כיסוי הערווה כיצד, אף על פי שכיסה ערוותו כדרך שמכסה לקריאת שמע, שם ההגדרה היא ערווה ממש, לא יתפלל עד שיחסה את ליבו, שבמילים אחרות, לא הרמב״ם היה משתמש פה במילים של הלכות קריאת שמע, הרמב״ם היה אומר, אדם שליבו לא מכוסה, בעצם זה אדם שהולך בלי חולצה. נקרא לזה, איפה אדם הולך בלבוש שהוא כיסוי הערווה בלבד? בדרך כלל בחוף הים או בבריכה. עכשיו הלבוש הוא לבוש מינימלי שמכסה את האיברים בגוף שמעוררים תאווה ומיניות, ואותם מכסים שם. והלבוש הזה איננו הלבוש היחיד, זה הלבוש לאדם וחווה אולי בגן עדן עלי התאנה. אנחנו לא יודעים דרך אגב מה היה גודל עלי התאנה, אבל היות והתורה מתארת איך הם התביישו, אז זה הלבוש הפשוט שדי בקריאת שמע. לעומת זאת, כשאני עובר לתפילה, כנראה צריך לבוש אחר. ואנחנו גם בתורה מכירים עוד מודלים של לבוש, מול הלבוש של עלי תאנה, אנחנו מכירים גם הלבוש לכבוד ולתפארת, של הכהן, של הכהנים, של הכהן הגדול. יש להניח שיש גם איזשהו מדרגת ביניים. ואני רק אעיר שאומנם פה ברמב״ם אנחנו לא רואים את זה, אבל בהלכות הרחקות בשולחן ערוך ביורה דעה ודאי מופיעים שם הגדרות שונות של לבוש. הרי הלבוש שלנו משתנה ממקום למקום, והלבוש הוא גם קוד חברתי, משתנה גם עוד סביב השאלה מי האנשים שאנחנו באים במגע איתם. כך למשל, אנחנו הולכים עם לבוש אחד לחתונה, זה על החבות ותפארת, או בשבת. יש לבוש אחר שאנחנו מסתובבים איתו בעבודה או בימות החול. יש לבוש אחר שמסתובבים איתו בבית. ויש אנשים שמרשים לעצמם בבית להסתובב בלבוש שלא יצאו איתו לרחוב ולא ילכו איתו למקום ציבורי. יש כאלו שגם יפתחו את הדלת לאנשים זרים בלבוש הזה, ויש כאלו שבלבוש הזה לא יפתחו את הדלת לאחרים. כן, והדברים הם מאוד מאוד מוכרים, וההלכה מביאה את זה לידי ביטוי. כך למשל, חובת כיסוי הראש לאישה מופיע בהלכה, שבחצר, שהם היו מסתובבים שם כמו הבית, הם עושים שם עבודות בית, הם מבשלים, כל מי שלומד מהסוגיות בבבטה יודע שהחצר, הבתים היו קטנים, לא כמו הבתים הענקים, אז החצרות שימשו אותם לגורים, היו הולכים שם עם לבוש אחר מאשר לבוש לא פורמלי. מותר לאישה ללכת בלי כיסוי ראש בחצר, גם אם אחרים מסתובבים שם. בהלכות ההרחקות, הלבוש שבימי ההרחקות של הנידה שצריך להקפיד עליו, מופיע זה לבוש שהיא מוכנה שאחרים יראו, ואפילו מספיק שבני הבית אחרים, נגיד מישהו בפיג'מה מוכן שהילדים שלו יראו אותו, אפילו ילך בפיג'מה יותר מינימלית, כן? אז אם הוא מוכן שמי שלא בן זוגו או בת זוגו יראו את זה, אז הלבוש הזה מותר, זה, כי כנראה הוא לא מעורר תאווה, הוא לא קשור להיבט המיני. אבל יש לנו קודים שונים של לבוש. עכשיו, בלכות קריאת שמע, הקוד של הלבוש זה כיסוי הערווה. לעומת זאת, למרות שהרמב"ם משתמש בביטוי כיסוי הערווה בתפילה, היות והוא גם אומר לחסות את הלב, אז יש להניח שיש פה דין שצריך להיות לבוש. כן, ואומרים פה את הדברים בצורה מאוד בהירה, כך אומר פה רבנו מנוח, אני קורא אחד מפרשני הרמב"ם מפרובנס, כותב רבנו מנוח, אמר המפרש, כתב הרב בעל השלמן, השלמן לא יודע מי זה, היכן מצינו תפילה חמורה מקריאת שמע? הוא לא מבין איך הרמב"ם יצר את הפער הזה. ואני אומר, אומר רבנו מנוח, בוודאי מצינו. דאמרינם בגמרא היה תלית של בגד ושל אור ושל שק חגורה לו על מותניו, מותר לקרות קריאת שמע, אבל לתפילה עד שיחסה את ליבו. ותאמה דמילתא, לתפילה צריך לראות עצמו כאילו עומד לפני המלך ולעמוד באימה יתרה. אני רוצה לראות מישהו שלך עם בגד ים לפני המלך, או שלך עם מכנסיים קצרים בלי חולצה לפני המלך. אבל קריאת שמע אינו מדבר עם המלך, ועל זה כתב הרב מה שכתב. אני אומר את זה בצורה מאוד פשוטה. קריאת שמע זה בלכתך בדרך, בשוכבך ובקומך, זה בבית שלך, במיטה שלך. אז הלבוש של הבית, של המיטה, הלבוש הזה הוא הלבוש שדי לו לקריאת שמע. לעומת זאת בתפילה, היות ואתה עומד לפני המלך, אתה יוצא מהבית, אתה יוצא החוצה, יש איזה לבוש מסוים שצריך ללבוש אותו. והלבוש הזה, אני עדיין לא פטור לי לגמרי, אני מתוודא לפניכם.
מה שהוא אומר בעצם?
למה הרמב"ם כותב כיסוי הערווה כיצד אם הוא דורש לחסות את הלב? האם זה משום שגם כיסוי הלב הוא מדין ערווה? ואולי יש שתי הגדרות לערווה? או אולי כי הדין הבסיסי הוא הערווה ועל זה הוא מוסיף קומה נוספת? אני לא לגמרי יודע, כי יש פה איזה משחק שאתה לא מבין אותו. הכותרת היא כיסוי הערווה כיצד, הוא כותב אחרי זה, לא די לחסות את הערווה. אני לא יודע לגמרי לפתור את זה, אבל דבר אחד ברור שהרמב״ם כאן קובע, בניגוד לחטיבה הקודמת, טהרת הידיים, שההבדל בין קריאת שמע ותפילה, על מה היה בנוי? על ההבדל בזמנים. ברור שכאן זה ההבדל בנוי על המהות, שמבחינה קיומית, האדם נמצא במקום שונה. רב רבינוביץ' מפנה בפירושו לגמרות במגילה שמדברות על פוחח. פוחח זה מי שהבגדים שלו קוראים, שהוא לא לבוש בצורה מכובדת. מה הוא יכול לעשות? אם הוא יכול לשא כפיים, יכול לבוא לפני התיבה, יכול לפרוס על שמה. מה שאני אוסיף, שהרבה פוסקים היום מדברים שהמבחן ללבוש, אם ראוי להתפלל איתו או לא, זה האם אתה היית מוכן לעמוד כך לפני אדם מכובד. עכשיו אני רוצה להסביר, זה לא הכוונה בהכרח שקיבלת הזמנה מבית הנשיא, שאז אולי היית לובש בגדי השבת שלך, אלא כשהמלך בשדה, נגיד הנשיא מגיע לאיזשהו מקום, האם הלבוש הזה היה מספיק מכובד בעיניך לעמוד מולו? ולו הלבוש הזה, כבר יצא לי, הייתי תלמיד בישיבה, הגיע נשיא המדינה, לא כל הישיבה רצה ללבוש בגדי שבת. אז אנחנו מכירים את זה, אם המלך מסתובב קצת בשדה, אז אתה הולך עם לבוש אחר, מאשר עם המלך בהיכלו, כן? על זה מדבר בעל התניא, רק לתקן טעות נפוצה. המלך בשדה זה אלול, זה לא ראש השנה. בראש השנה הוא בהיכלו, באלול הוא בשדה. הוא במדי בית כביכול, הוא קרוב יותר, הוא מסתובב עם הגייסות, אני זוכר איך המחת היה מסתובב בתרגילים שלנו במילואים, היה סתם כן, עד שהיית רואה שזה המחת, היה, כי הוא לא היה במרום מושבו בלשכה, כן? אז יש דבר כזה גם ב... אבל זה הלבוש שצריך, ולכן מי שרגיל ללכת עם מכנסיים קצרים כל הזמן, בקיבוץ, כן, עכשיו זה נפוץ הרבה יותר גם בעיר, אבל... פעם זה היה נפוץ יותר בקיבוץ, או מי שהולך בלי גרביים או בצורה מסוימת, והוא ככה רגיל ללכת, והוא לא מתבייש לעמוד ככה לפני קהל או לא לפני איש חשוב, יכול גם להתפלל ככה. כן, כפי שאתם יודעים, יש מקומות שדורשים שהחזן הבעל תפילה ילבש בקשה, ילבש חליפה וכובע וכו' וכו', אבל הם ככה רגילים ללכת כל היום, כן? אם אתה ככה היית עומד לפני אנשים אחרים, אז אתה יכול להתפלל גם ככה, כן? לא מה, זאת אומרת, אם אתה עומד לפני אנשים אחרים, היית מתבייש, היית הולך להחליף בגדים, אז זה לא לבוש להתפלל איתו. בסדר, בכל מקרה, זה על החזק, כן.
כתוב בספר של הרב אליהו סיפור, שהיו בהם אנשים מאוד חשובים, אולי הם מתלבש יפה. שאלו אותו למה, הוא אמר, אם אני אתלבש יפה לראות ראש הממשלה, זה חייב אותי גם בתפילה, מתלבש יפה, ואני לא רוצה. ככה...
מעניין. יפה. בכל מקרה, בואו נעבור להלכה אחת. כותב הרמב״ם, טהרת מקום התפילה כיצד. כאן גם אנחנו עוברים לנושא שלמדנו אותו כבר בקריאת שמע, אלא שגם כאן בואו נשים לב האם פרטי הדינים שדומים, שווים, גם האם האופן שבו הרמב״ם מציג את הנושא שווה. שכן כותב הרמב״ם ככה, לא יתפלל במקום התינופת ולא במרחץ. לא בבית הכיסא, אני מזכיר, למדנו בלכות קריאת שמע, שמרחץ ובית כיסא, גם אם הם נקיים, גם אסור להתפלל. זה מקום לא מכובד, בעצם הגדרתו, גם אם הוא נקי. שירותים, זה לא חדר של כבוד, גם אם ניקו את האסלה ויש שם ריח טוב עכשיו, כן? ופיזרו את זה ויוצא ריח טוב, כן? ולא בהשפעה, כי ההשפעה בעצמה מלוכלכת, או במקום שאינו בחזקת טהרה עד שיבדקנו. כללו של דבר, אומר הרמב״ם, כל מקום שאין קוראים בו קריאת שמע, אין מתפללים בו. הוא חשב שמרחיקים מצורה ומי רגליים, וריח רע מומין המת ומראית הערה. פה הוא סיכם את כל פרק ג' בלכות קריאת שמע, כן? לקריאת שמע, כך מרחיקים לתפילה. אז מצד אחד, הרמב״ם בעצמו כאן, בניגוד לשתי היחידות הקודמות בפרק, מציין כאן יותר לדמיון מוחלט בין הגדרים ההלכתיים של קריאת שמע ותפילה. ואם בקודמים הוא הבחין ביניהם, כאן הוא לא מבחין. ועם זאת, דומני שגם פה הוא הבחין. לא זכור לי מלכות קריאת שמע, ובדקתי את עצמי קודם, שהרמב"ם כותב שיש חובה לבדוק את המקום. אני אומר את זה בצורה הבאה. אני לא חושב שבלכות קריאת שמע הופיע מושג שיש מקום קריאת שמע. קריאת שמע יכולה הרי להאמר תוך כדי
הליכה.
הליכה, חוץ מי שהוא זוכר? חוץ מהפרשה
הראשונה.
אתה זוכר, אסור לקרוא את הארי. דין מיוחד, ראינו מחלוקת
הזאת ראשונים.
האם זה בעיה בכוונה שקשה לכוון שאתה הולך, או האם יש איסור מיוחד של קריאת הארי, שזו דעת הרמב"ם והריף. אבל לקריאת שמע בעצם הייתי אומר, אין מקום. לעומת זאת, תפילה אדם מתפלל אותה במקום מסוים. ולכן, שם הרמב"ם מתבטא, אסור לקרוא שמע. אני מדבר בלשון בריסק, יש שם דינים של הגברא. הגברא קורא את שמע, לא יקרא את שמע. בבית הכיסא, לא, קריאת שמע לא קוראים בבית הכיסא, כנגד השפעה, כנגד ערווה וכו' וכו'. לעומת זאת, כאן הרמב"ם מדבר על מושג אחר לגמרי. יש מושג של מקום התפילה, כי בתפילה אתה עומד לפני המלך, עומד במקום אחד, ואת בעצם מייצר מרחב, שהמרחב הזה הוא מרחב שצריך להיות מרחב מכובד. המרחב הזה צריך להיות מרחב סטרילי, מרחב של עמידה לפני. ולכן הרמב"ם פה מדבר במונחים אחרים, הוא מדבר על טיבו של המקום, כולל על חובת הבדיקה. וזה מופיע גם הלכה ת' שלא מופיע כמותה בהלכות קריאת שמע, וזה תולדה של התפיסה הזאת. התפלל ומצא צועה במקומו. מה יעשה? עכשיו תראו את לשון הרמב"ם. הועיל וחטא מפני שלא בדק. יש חובת בדיקה של המקום. להביא חבלן, לעשות בדיקה שהמקום, אמרת סטרילי, זה ממש ביטוי צבאי, כן?
כן, כן, הכוונה להבטחה.
הבטחה, כן. מפני שלא בדק, עד שלא התפלל, חוזר ומתפלל במקום טהור. הדבר המעניין הוא, שמה הרמב"ם כותב, מה הסיבה שאתה חוזר? כי לא בדקת. כי התרשלת. כי לא יצרת מקום תפילה. לעומת זאת בקריאת שמע, אני לא זוכר, אם אדם בטעות התפלל כנגד אחד מהמקומות שאסור להתפלל, הוא מצא צורה, אז הוא חייב לחזור לקרוא את שמע? למיטב זיכרוני הוא לא חייב. וההסבר, ששם אין דין לבדוק את המקום, אין שם דין מקום, זה בגלל הרשלנות, לא כי הקריאת שמע הייתה כנגד צורה. הוא ממשיך ואומר, כן, בבקשה, ג'רי.
אני רואה אולי עוד סיבה
מהקריאת שמע. בבקשה, כן.
קודם כל, כי רמב"ם צריך להיות עוד לפני שנשאר. זה צריך להיות תוך זמן מאוד מצומצם. אז אין לך גם את האור כדי לבדוק, וגם אין לך את הזמן לבדוק.
בהחלט נקודה טובה. כי ממשיך הרמב"ם, היה עומד בתפילה וראה צועה כנגדו. אם יכול, כלומר היא לא במקום שלו, אלא כנגדו. אז בואו, הוא כבר לא פשע, כי הוא לא עצמו. בדיקת המקום זה המקום שאתה עומד בו, זה כנראה חלוט השם. ולכן הוא אומר ככה, אם יכול להלך לפניו, הותר באמצע התפילה להתחיל ללכת. כדי שיזרקן על אחריו 400, ואז היא תהיה מאחוריו. יעלה. ואם לאו, יסלקן על הצדדים, ואם אינו יכול, יפסיק. ואז הוא ממשיך ואומר, גדולי החכמים לא היו מתפללים בבית שיש בו שיחר, ולא בבית שיש בו מורייס, בעת איפושו, מפני שריחו רע, אף על פי שהמקום טהור. כאן הרמב״ם מכניס הלכה שמקורה בגמרא בברכות, שם הגמרא אומרת, סליחה, לא בברכות, דירובין, בדף סמכי, שם הגמרא אומרת, שמואל לא אבא מצלי בביתה דעית בשיחרה, ורב פאפה לא אבא מצלי בביתה דעית בהרסנה ומורייס. אז בואו רק אני אסביר על רגל אחת את העניין, בעיקר השאלה זה מה זה עושה כאן בתוך ההלכה הזאת, כן? הם היו נוהגים באותו זמן לאכול את הלחם בדיפס כאלה, כלומר היו טובלים אותם, אנחנו מכירים את זה מליל הסדר, לא יודעים שזה היה מאוד נפוץ אצלם לטבל. בין היתר, לפי שלמדתי ממחקרים של דוקטור סוזן ויינגרטן, שהיא מומחית לתולדות האוכל בעת העתיקה, היא מלמדת באוניברסיטת תל אביב, ואם כשיש לי שאלות בענייני אוכל, אני מתכתבת, אף פעם לא נפגשנו, אבל היא מאוד החכימה אותי, היא כתבה המון מאמרים בענייני אוכל בעולם העתיק, אחד מהם היא כתבה על פותח הבבלי ועל המורייס, וזה היה ציר של דגים, שהיה לו ריח מאוד רע, קשה להבין, אבל מי שאנגלי פה רואה מרמייל, אז יודע שאפשר לברוח על לחם דברים עם ריח לא נעים, כן? אמריקאים למשל לא מצליחים להבין איך הם אוכלים את זה, באנגלים לא מבינים איך אפשר לא לאכול את זה, כן?
גבינה כמה שיותר מסריחה, יותר יקרה.
אז כנראה שטעם זה עניין תרבותי. לא צריך פה למכות עמדה, לא בעד ולא כנגד. אבל בין היתר הם היו טובלים הרבה, כי הלחם לא תמיד היה טרי, והלחם היה מתייבש מאוד מהר, והיה קשה, אז היו טובלים אותו. שלמויס הזה היה ריח. שיחר, יש לא מעט מקומות בכתבי הרמב״ם שהוא מדבר בגנות השיחר, צריך גם לזכור, אתה רואה בשקעות, כן? הרמב״ם הוא חי בחברה שאוסרת לשתות אלכוהול, כן? אבל הרמב״ם בכל מיני מקום, הרמב״ם רואה את שתיית האלכוהול כאיבוד שליטה, דבר שהרמב״ם לא האמין בו בכלל, הרמב״ם מדבר תמיד על שתיית שיחר כמשהו שלילי. אבל מה שכנראה מפריע, מה המחנה המשותף בין מורייס לשיחר, אז כאן אומר המאירי שהמחנה המשותף הוא בעיית הריח. הריח שעודף ממנו, וזה הרמב״ם כותב מפורשות, מפני שריחורה, מאירי מסביר שהדברים הולכים גם על שיחר. השיחר, ריחורה, הרמב״ם לא אוהב את הריח של שיחר, גם המורייס בין איבושו ריחורה, אף על פי שהמקום טהור. וכאן מעלה עולה השאלה, אם המקום טהור, אז למה אסור לקרוא את שמה כנגד דברים שעושים ריח? עכשיו אני מזכיר, הריח הרע זה לא הריחות הרעים שלמדנו עליהם בכל קריאת שמה, גם שם למדנו על ריח, אבל ריח של מה, מישהו זוכר? ריח של
צואה.
צואה, וכולי. וכל זה ריח של משהו אחר לגמרי.
ההבדל, ריח זה ריח.
לכאורה זה לא פגור, כאילו, הריח הרע של הצואה, זה אתה כמו קורא במקום הדין, התינופת, אבל זה מקום התינופת כנגד מאויס, גם בח.
הוא מדבר על מורייס שמאופש.
ככה מגיע הרב רבי יונה, סליחה?
הוא מדבר על מורייס מאופש.
אבל מאופש הם היו אוכלים את זה, כלומר זה לא...
גם כשהוא מאופש אוכלו את זה.
אז אומר המאירי, אני לא זוכר כבר את זה, המאיר הרב רבי נוביץ, אני אומר לי שהמאירי אומר את הדבר הזה, שהריח הרב אומר לאדם, זה פוגע בריכוז שלו. אדם רוצה להתרכז. והריח הזה מושך אותו למקום אחר. יש כל מיני דברים שמושכים אותנו למקומות אחרים, זה לבד, מחר אני מצטער, אני לא אוכל להיות, אבל כמה שביום רביעי אני אוכל להיות, אז ביום רביעי, נראה את כל החטיבה הבאה, היא כבר עוברת לבעיית הכוונה. וריח גורם להסחת הדעת. וכאן הרמב״ם יצר איזה מין יחידת מעבר, הוא כלל בתארת המקום, או מאכלים עם ריח רע, שהמאכלים האלה מצד אחד לא פוגעים בתארת המקום, כלומר, כמו שראינו ביחידה הקודמת, הלב שלך מגולה, הערווה מכוסה, אבל זה נקרא בעיה בכיסוי הערווה. אז כאן יש משהו קצת דומה. המקום טהור, כך הוא כותב, המקום טהור, אבל יש איזשהו ריח, ואם אכן מאמצים את הסברו של הרב רבינוביץ' בעקבות המאירי, שהבעיה כאן היא בעיית הכוונה, אז הרמב״ם כאן לוקח אותנו באמת למחוז חדש שמקשר לחוליה הבאה, זה מעין חוליית קישור. שכן הבעיה במקום לא טהור זה לא בעיית הכוונה, כי זה לא מכובד, לא מתפללים לפני מלך בתוך הזבל.
אבל יש פה איזושהי בעיה.
כאן הבעיה היא בגברה, שהגברה הריח גורם לו לחוסר ריכוז.
אני אומר, יש פה איזושהי בעיה, כי... יש אמירה שאומרת, אם אתה רוצה לדעת מה יהיה פסק הדין, תחפש בילדותו של השופט. הרמב״ם פה לוקח את הקטע האישי שלו, הוא לא סובל ריח של שחר, והוא לא אוהב ריח של זה, ומזה הוא פוסק שאסור להתפלל, ואם מישהו אוהב את הריח הזה וזה טוב לו וזה נעים לו.
יכול להיות שמותר לו. בכל מקרה, אני חיכיתי שהרייבד יחלוק עליו, כי אני מכיר עוד מקומות שהרייבד חולק, שם הוא מדבר נגד שחר, אבל בכל מקרה זה על פי גמרא. צריך לסיים.